ברוכים הבאים לגילאון וגורדון, הפודקאסט.
דרור, מה העניינים?
היי, נדב, מה קורה?
בסדר גמור, האמת היא שאני מאוד אוהב את האולפן, קר לי, נעים לי, בדיוק כמו שאני אוהב. תודה רבה לכל המאזינים שמצטרפים אלינו ושומעים אותנו היום, נושא מאוד מעניין, מאוד חם, שהיום שגור בפיהם של יותר אנשים ממה שהיה בטח לפני כמה שנים, השקעות אלטרנטיביות.
כן.
אני רק אומר לפני שנתחיל, ואני רוצה באמת שנפתח פה דיון מעניין סביב הטופיק הזה, מה זה בכלל השקעה אלטרנטיבית? השקעה אלטרנטיבית היא כל השקעה שהיא לא מניה והיא לא איגרת חוב, והיא לא מוצר שעוקב אחרי מניות ואיגרות חוב, זה יכול להיות הרבה מאוד דברים. היום יש אפשרות לשלב בתיקי הלקוחות השקעות אלטרנטיביות כניירות ערך. ואנחנו נתמקד גם בזה וגם בדוגמאות נוספות, כן. ואיך אנחנו משתמשים בכלי הזה. אתה רוצה להוסיף משהו לגבי ההגדרה הגדולה של השקעה אלטרנטיבית?
אני חושב שבסופו של דבר אנחנו רוצים שיהיה מצב שבתיק השקעות יהיו כמה רגליים. שבסופו של דבר, ככל שיש יותר רגליים לתיק ההשקעות, אנחנו מצליחים לייצר תיק חזק יותר. ואז, בזמנים שהמניות עולות, ואיגרות החוב, לא תה, שהמוצרים האלטרנטיביים פחות מעניינים, אבל מה קורה בזמנים אחרים?
אגב, פחות מעניינים, אבל עדיין נותנים את שלהם.
נותנים את שלהם, אבל פחות כאילו, פחות בולטים.
בשנה שהשוק עולה 20%, ודאי.
כן, פחות בולטים, נכון. שוק המניות הוא הכוכב. אבל כל, אני תמיד אוהב לדמות את תיק ההשקעות לקבוצה בספורט, נניח בכדורגל. יש שחקני הגנה, יש שחקני התקפה, יש שחקני קישור, יש שוער. לכל שחקן יש את התפקיד שלו. ואותו דבר בתיק ההשקעות, אנחנו צריכים לראות שיש מספיק שחקנים לכל מיני מצבים. וככה גם ההשקעות...
אני אוהב את הדוגמה הזאת, זו דוגמה טובה מאוד. למי ההשקעה הזאת מיועדת? זה רק לאנשים שיש להם הרבה מאוד כסף, זה מתאים לכל אדם. מה, איך היית מגדיר את זה?
הייתי אומר שהיא מיועדת לכל מי שמנהל תיק השקעות, אבל אנחנו כבר מכירים שמי שיש לו הרבה כסף, יש לו יותר אפשרויות השקעה, והקלישאה שכסף הולך לכסף, או כסף עושה כסף, היא נכונה. אז אני כן יכול להגיד שיש השקעות אלטרנטיביות יותר איכותיות, והשקעות אלטרנטיביות פחות איכותיות. הפחות איכותיות פתוחות לכולם, היותר איכותיות מיועדות בדרך כלל למשקיעים, או קשירים, או על סף הקשירים, או גופים מוסדיים, כשכמובן אנחנו מנסים לשלב ללקוחות שלנו את הקרנות היותר טובות, אבל כן, זה מיועד בעיקר, הקרנות שאנחנו מדברים עליהן מיועדים לאנשים שצברו הון.
אולי נעשה רגע סדר, ובכלל, איך אפשר להיחשף להשקעות מהסוג הזה? הבנו מה זה, איך אפשר להיחשף לזה? מה זה, אני קונה את זה בבנק, אני מתקשר ליועץ ואומר לו שיקנה, או מה, איך זה עובד בדיוק?
יש כל מיני, כי אתה התחלת ואמרת שהשקעה אלטרנטיבית זה כל דבר שהיא לא מניות ולא אגרות חוב, אז לצורך העניין, גם נדלן זו השקעה שהיא אלטרנטיבית.
נכון.
היא לא מניות ולא אגרות חוב. אז אתה לא נחשף לנדלן, בטח אם אתה קונה דירה, כמו שאתה נחשף לקרן שהיא קרן של מוצרים אלטרנטיביים. אני ואתה, אנחנו הכי אוהבים בגדול קרנות שקונים דרך הבנק, שאפשר לקנות גם דרך IRA, שזה נייר ערך.
תגיד, אתה אומר קונים דרך הבנק, למה היועץ השקעות בבנק אף פעם לא הציע ללקוחות שלו להשקיע בקרנות מהסוג הזה?
שאלה טובה, צריך להכיר איך העולמות הבנקאים עובדים. לבנקים יש אינטרס למכור בעיקר קרנות נאמנות, מסיבה מאוד הגיונית.
עמלת הפצה.
עמלת הפצה. הבנקים על כל קרן נאמנות שהם קונים, לא משנה איזו, הם נהנים מעמלה כלשהי קבועה מהגופים, ולכן לא אכפת להם איזה גוף הם קונים או איזה קרן נאמנות, העיקר שזה יהיה קרן נאמנות שיש להם איתה עמלת הפצה. קרנות אלטרנטיביות שמיועדות למשקיעים קשירים ובאמת יותר מעניינות, הבנקים אין להם איתם עמלות הפצה, ועל כן הבנקים לא, כאילו לא רוצים להסתבך, אבל למעשה גם אין להם אינטרס להסתבך, אין להם אינטרס להיכנס לזה, הם לא מרוויחים על זה, אז הם לא מציעים את זה.
אני רוצה רגע אולי, כדי שנוכל באמת גם ליצור יותר עניין ולחבר את המאזינים שלנו, לתת אולי דוגמאות לקרנות אלטרנטיביות, כדי שבכלל יבינו על מה אנחנו מדברים. אז בדרך כלל השקעות אלטרנטיביות, בין אם זה בקרנות או בין אם זה בדרכים אחרות, הן מרוחקות מהמחזור הכלכלי.
כן.
זאת אומרת, הקלישאה שגברת כהן מחדר המוכרת והשווקים יורדים, פחות רלוונטיות להשקעות מהסוג הזה.
כן.
אולי ניתן שתי דוגמאות. אני רוצה שנתחיל בחוב.
כן.
קרנות שמשקיעות בחוב, שזו דוגמה אלטרנטיבית מובהקת. אולי גם נספר עוד מעט איך אנחנו השתמשנו בקרנות, כן, מהסוג הזה, לתיקים של הלקוחות שלנו. ואולי גם ניתן את הדוגמה של הקרן למימון תביעות משפטיות, שהיא גם, אני חושב, מאוד מעניינת, וגם ממחישה
נכון.
את המרחק מהמחזור הכלכלי.
שתי דוגמאות מצוינות.
תתחיל עם חוב, טוב, אני אספר אחרי זה על המימון.
קדימה. יאללה. אני אגיד שבגלל שוב, ההיכרות העמוקה שלנו עם שוק האגח בישראל, ושוק המניות, בכלל, שווקים הפיננסיים, יש מצבי עולם שרואים פער מאוד גדול, בין התשואות של אגרות החוב שנסחרות בבורסה, לבין מה שאפשר להשיג בהשקעות מחוץ לבורסה. לא רק בתשואה, דרך אגב, הרבה פעמים הפער הוא גם בסיכון. אפשר להשיג בחוץ, כשאני אומר בחוץ, אני מתכוון מחוץ לבורסה, הרבה פעמים תשואות יותר גבוהות, בסיכון יותר נמוך. למה זה קורה? כמו כל דבר, עצה וביקוש. אם אנחנו מדברים על איגרת חוב בבורסה, שכל אחד מהציבור יכול לקנות, וכל קרנות הנאמנות יכולות לרכוש, אז בתקופות טובות שהציבור רוצה להגדיל את החשיפה שלו להשקעות בבורסה, יש ביקוש הולך וגדל, והיצע הולך וקטן. מה שמייצר מצב שהגופים קונים איגרות חוב גם במחירים יקרים, כלומר בצורות יותר נמוכות. הם גם מוכנים לתת את כספם לחברות קצת יותר מסוכנות כדי להשיג תשואה.
כן.
ואז אנחנו, במקביל לעולם הזה, יש עולם שמיועד לפחות אנשים. עולם יותר של משקיעים כשירים ומוסדיים, עולם יותר מתוחכם. שבעולם הזה אפשר הרבה פעמים להשיג תשואות יותר גבוהות, עם שעבוד ראשון על נכסים, כאילו ממש להחליף את הבנק.
מה שלא מקבלים אגב באיגרות חוב.
ברוב האיגרות חוב אתה לא מקבל
שעבוד
כלום,
שני זה איגרות חוב.
או שעבוד שני, כן, יש גם איגרות חוב עם שעבוד ראשון, אבל התשואות שם מאוד 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 נמוכות.
נכון, נכון.
אז אפשר להשיג פה שני דברים, גם רמת ביטחון יותר גבוהה, וגם תשואה יותר גבוהה, יש לזה כמובן גם מחיר. המחיר שזה לא נסחר בבורסה, זה לא נזיל. קונים את זה דרך קרן.
נזיל בתנאים אחרים.
נכון, אבל זה לא נזיל ברמה יומית.
נכון.
ואתה קונה את זה דרך קרן, הקרן מייצרת לך תמעיל מאוד מפוזר של הלוואות עם שעבוד ראשון, כאילו הקרן היא בנק. ולכן אם חברה מסוימת לא מצליחה לעמוד בלוח הסילוקין ולהחזיר את החוב במועד, יכולים לקחת לה את הנכסים ולמכור אותם.
איך בכלל, אני רוצה אולי רגע להרחיב איך בכלל נוצר העולם הזה. אז יש את העניין של הלימות ההון, שוב, לא ניכנס לזה, זה גם לא נושא מאוד מעניין, אבל הבנקים צריכים לעמוד בדרישות של הלימות ההון, ועדות בזל למיניהן שהיו, קבעו בדיוק מה הן צריכות להיות, והבנק גם, גלגלי הבנק עובדים לאט. ונניח ואני יזם היום, ואני רוצה להיות בשוק שהוא מאוד תחרותי, בטח במדינת ישראל, גם במקומות אחרים, ואני רוצה לרכוש איזושהי קרקע. אז האפשרות הראשונה שלי תהיה ללכת לבנק ולבקש מימון.
נכון.
עד שהבנק יממן לי את העסקה הזאת, ייקח זמן, כן. זמן יקר שיעבור בוועדות השונות של הבנק. גם אז אני לא משוכנע מה סכום המימון שאני אקבל, ובינתיים יזמים אחרים יכולים כבר לקחת לי את אותו פרויקט שאני רציתי להיכנס אליו.
כן.
המצב הזה הצמיח קרנות רבות, בתי השקעות רבים, שהם מחליפים את הבנק. והם, אותו יזם כבר לא הולך לבנק, הוא הולך לאותה קרן, משעבד את הנכס. LTV, זה שלוש אותיות שעוד רגע ניגע בהן, ומה הן אומרות, הן גם מאוד חשובות בנושא הזה. ולמעשה, הקרן הזאת מאפשרת ליזם, הנה, קח את הכסף, תיכנס לעסקה, תהיה תחרותי, אנחנו ניקח לך ריבית יותר גבוהה קצת מהבנק, אתה תשעבד לטובתנו את אותה קרקע, את אותו נכס, LTV, אנחנו חוזרים לזה, loan to value. זה אומר, אני נותן לך היום 60 שקלים, איזה בטוחה אני ארצה? רוב הקרנות שאנחנו אגב עובדים איתם, זה LTV של 60%. זאת אומרת, נתנו לך 60, נרצה בטוחה ששווה 100. הדלטה הזאת תאפשר לנו, או לאותה קרן, גם במקרה והיזם פשט את הרגל ומחירי הדיור ירדו, ואנחנו צריכים להפעיל עכשיו הוצאה לפועל וכולי, הדלטה הזאת נותנת לנו מרווח נשימה, כדי שאנחנו לא נפסיד על העסקה, שזה מאוד חשוב. לאחר מכן אותו אדם הולך לבנקים, יכול שכן, יכול שלא, מסדיר את ענייני ההלוואה, ויכול לעשות ריפייננס, להחליף אותה.
כן,
בהלוואה יותר זולה.
סוג של הלוואת גישור מבחינתו.
נכון, נכון. אז הוא יכול להחליף אותה להלוואה יותר זולה, ולהחזיר לנו את הכסף. ולכן גם ברוב הקרנות האלה, המחם, משך הזמן של הלוואה, הוא יותר קצר מאשר הלוואות שניתנות בבנקים. זה מה שאנחנו מדברים, חוב בכיר.
כן, אני רוצה להגיד שהצורך עלה משני כיוונים. מצד אחד, הבנקים אחרי 2008, קצת הכבידו את הרגולציה עליהם, אז הבנקים מקשים עליהם, ודורשים מהם על כל הלוואה שהם נותנים לנדלן, להקצות יותר און. להקצות יותר און. עכשיו, זה אומר שבנק לא תמיד משתלם לו מהשיקולים שלו לתת הלוואה שקשורה לנדלן באופן כללי. אז הוא הרבה הרבה יותר בררן. מהצד השני, הגופים המוסדיים וגם המשקיעים הגדולים, הבינו שכשיש היום משבר, זה כבר לא משבר מקומי. היא לא משנה ב-2008 או בתקופת הקורונה, או ב-2022 עם הירידות כתוצאה מהאינפלציה, זה לא משנה אם היה לך קצת מניות בארצות הברית, וקצת מניות באירופה, וקצת מניות בישראל, וקצת מניות ביפן. כל המניות ירדו בצורה כזו או אחרת, יש מתאם מאוד מאוד גבוה בין השווקים. ולכן המשקיעים הבינו שחייבים להכניס אלמנט השקעתי שלא מושפע ממחזור שלילי בשוק ההון. ולכן יש לנו פה מפגש בין בנקים שהפכו להיות הרבה יותר כבדים והרבה פחות מתלהבים מלספק הלוואות ליזמי נדלן, לבין משקיעים שרוצים לממן את אותן הלוואות כי הם מזהים שיש פה שוק שיכול לאפשר להם תשואות יחסית יפות, עם הגנה יחסית גבוהה, כי יש לנו שעבוד די יפה של נכס.
אני רוצה רגע לתת דוגמה ולקשר את זה גם לתיקי הלקוחות. זאת אומרת, איך אנחנו שילבנו השקעות מהסוג הזה בתיקי הלקוחות שלנו? בוא ניקח משהו מאוד רלוונטי, שנת 21 לעומת שנת 22, או לפחות המחצית הראשונה של 22. אגרות החוב, התשואה הגלומה באגרות החוב בשנת 21 הייתה לא מעניינת. היה ברור לכולם שהריבית באיזשהו שלב תעלה, ואגרות החוב ייפגעו. אנחנו בתיקי הלקוחות שלנו, למעשה הורדנו את החשיפה האגחית, והחלפנו אותה.
בדיוק.
בתחליף אגח שהוא חוב בכיר.
נכון.
ובהחלט ראינו את מימוש הסיכון הזה התממש.
כן.
ובהחלט אגרות החוב חטפו, וחטפו יפה. Mm-hmm. אגב, אני חושב מעבר למצופה אפילו, כן. של בכל הנושא הזה. והאם זה נכון להישאר עם אותה השקעה אלטרנטיבית, כן. להחזיר אותה לאגרת חוב, איך אתה רואה את הדברים האלה?
אז קודם כל אני חושב שכשאתה בונה תיק השקעות, אתה אף פעם לא מתנתק מסביבת המקרו ומאפשרות ההשקעה. ומסורתית, תיקים היו בנויים ממניות ואגרות חוב. ושאנחנו ראינו שאגרות החוב מציעות יותר סיכון מסיכוי, כלומר תשואות מאוד מאוד נמוכות מצד אחד, מצד שני ברור שמתישהו תהיה אינפלציה ומתישהו יעלו ריבית, ואז יהיו שמפסדים, שאנשים בכלל לא מבינים כמה אגרת חוב יכולה לרדת.
השקעה סולידית כביכול.
כן, פעם קראו לזה אפיק הסולידי, כמובן שזה לא נכון וזה לא ממש סולידי. ואז שילבנו באמת רכיב די משמעותי של קרנות אלטרנטיביות, שנתנו תשואה של 6% יותר מהריבית.
שהייתה אפס.
שהייתה אפס. וככל שהתשואות על אגרות החוב בבורסה עולות, וככל שהמניות נסחרות במחירים יותר נמוכים, כמובן שהמשקל של הקרנות האלטרנטיביות יכול לרדת. עדיין, תמיד, כמו שתמיד יש לך רכיב מסוים של אגרות חוב ורכיב מסוים של מניות, כך גם תמיד נכון שיהיה לך בתיק רכיב מסוים של קרנות שלא קשורות לא למניות ולא לאגרות חוב, כי אנחנו אף פעם לא יודעים מה מחכה לנו מעבר לפינה, מה עוד שאתה גם לא משלם כמעט שום מחיר, כי הקרנות האלטרנטיביות, בטח אלה של החוב, גם הן נותנות הלוואות הרי בסופו של דבר, ואם העלו את הריבית במשק, אז כל הלוואה חדשה שהקרן תיתן, היא תהיה בריבית יותר גבוהה. זאת אומרת, התשואות יתאימו את עצמם בהדרגה לסביבה הכלכלית החדשה עם הריביות היותר גבוהות, אז יש לנו פה מין מכשיר כזה של ריבית, סוג של ריבית משתנה. אז הוא לא מתנהג בצורה קיצונית, הוא מתנהג בצורה משעממת, כמו שאנחנו אוהבים בהשקעות, הוא יודע לחלק קופונים כל רבעון, הוא יכול גם להיות סובר ולא לחלק, ואפשר להשתמש בו הרבה פעמים ב-IRA, אפשר להשתמש בכל ה... כאילו להשתמש באיך שרוצים לתפור את המכשיר למידותיו שבסופו של דבר של הלקוח או של המשקיע.
אני עוד רגע אתן דוגמה נוספת מאוד מעניינת להשקעה אלטרנטיבית, אני חושב שזה גם יעזור לקהל המזינים שלנו לרדת לעומק העניין. לפני זה אני כן רוצה שנדבר רגע, תראה, כולנו חשופים ברשתות החברתיות, אפילו באנשים שמדברים. השקעות אלטרנטיביות זה נהיה buzzword, נכון. וכולם מדברים על זה. ממה צריך להיזהר? זאת אומרת, אני פותח היום את הפייסבוק או את האינסטגרם, ואני רואה פרסומות להשקעות כן. אלטרנטיביות. ממה אתה חושב שצריך להיזהר? מה הדגשים שאנחנו רוצים לתת למאזינים? כן. ממה צריך להיזהר?
יש הרבה מדי, קרנות אלטרנטיביות לא מפוקחות בכלל, ואז יש סכנה לאבד את הכסף. אני חושב שזה הדבר הכי מרכזי. ולכן כשנכנסים לא להסתכל רק על הסיפור. כלומר, הסיפור שיכולים לספר לכם הוא סיפור יכול להיות מאוד טוב ומאוד אטרקטיבי. ההשקעה יכול להיות שאתם הרבה דברים בכלל לא מבינים שאתם לא מבינים. ולכן לבוא ולעשות את זה לבד, זה לקחת סיכון מאוד גדול. יש גופים מוסדיים, מפוקחים, שנכנסו לעולמות האלטרנטיביים, מציעים את הקרנות למשקיעים קשירים בעיקר, ודרך חברות כמונו, שבעצם עוזרים להרכיב את תיקי הלקוחות, ואז אתה יודע שנכנסת למוצר שהוא טוב. הצועות יהיו קצת יותר נמוכות הרבה פעמים, עדיין, כמו שדיברנו קודם, אבל יכול להיות שיש מוצרים...
אין ארוחות חינם.
אין ארוחות חינם. ודווקא הסיפורים שנראים יותר מדי אטרקטיביים, הרבה פעמים צריך להיזהר מהם. ולכן, א', ללכת לגופים מפוקחים, ב', ללכת לגופים גדולים, ג', ללכת באמצעות ככל שניתן דרך קרנות, ודרך גופים מקצועיים שיכולים לעזור לכם לעקוב אחרי הדברים
שווה
האלה.
שווה גם להסתכל על הטרק רקורד של אותה קרן, כן? על מי מנהל אותה, מה הניסיון שלו בניהול קרנות מהסוג הזה, מה גודל הקרן, עוד כל מיני דברים באמת יותר, כן? ספציפיים, ששווה מאוד לבדוק. בדרך כלל יש סכומי מינימום בהשקעות האלה, ולכן אנשים יכולים לאבד הרבה כסף.
כן.
אם הם לא עושים באמת את הבחירה בצורה נכונה, נבונה,
נכון.
ולא רודפים אחרי ההבטחות הגדולות של הצורות הגדולות, כן. שבדרך כלל גם מלוות בסיפורים יותר כואבים.
נכון.
אני רוצה רגע לחזור לתת עוד דוגמה להשקעה, כן. אלטרנטיבית, קרן למימון תביעות משפטיות, או מה שנקרא באנגלית litigation funds, משהו שמאוד מאוד רלוונטי וקורה הרבה שנים בארצות הברית, באוסטרליה, באנגליה, ועכשיו גם בארץ.
כן.
כמה מילים?
לא, אני רוצה רק להגיד שאיך הגענו לזה. כי כשאנחנו הבנו שאוקיי, קרנות חוב יש לנו, ומצועות באגרות החוב נמוכות, ומניות נסחרות במחירים גבוהים, חיפשנו משהו שלא יהיה רק מנותק מהבורסה, אלא שיהיה מנותק כמה שאפשר מהמחזור הכלכלי. כי יכול להיות מצב שהבורסה יורדת, וגם המחזור הכלכלי הוא מאוד מאוד רע, ואז גם חלק מההשקעות האלטרנטיביות, אנחנו תמיד אומרים איזה נגזרות עמוקות, אבל לפעמים זה יכול להגיע או להתקרב, ואתה לא רוצה, אתה רוצה שיהיה לך משהו שהוא יהיה מנותק לגמרי, ואז הגענו לתביעות המשפטיות.
אז באמת בכמה מילים, מה זה מימון תביעות משפטיות? בואו ניתן אולי איזה דוגמה, דוגמה גנרית של אדם שמגיע לפירמת עורכי דין מוצלחת, יש לו תיק טוב כנגד חברה גדולה, והעורך דין אומר לו, יש לך תיק טוב, ובסיכויים גבוהים אני מאמין שאנחנו ננצח את התביעה הזו, אני דורש שכר טרחה של 500,000 שקלים, ולאחר מכן תהיה צפויה לך אגרה בגובה 1.25% שתהפוך ל-2.5%, וללקוח אין את כל הכסף הזה.
זה יכול להגיע למאות אלפי שקלים, לפעמים הרבה יותר.
הרבה יותר גם.
כן.
ואז, למעשה, עורך הדין מציע לו לפנות לקרנות, בדיוק כמו זו שאנחנו עובדים איתה,
כן.
שהיא תממן לו חלק מהחלקים של שכר טרחה ושל האגרות, תמורת השתתפות ברווחים. במקרה שלנו שווה להגיד, יש ועדת השקעות שבוחנת כל תיק ותיק אחרי עורכי דין, שבנויה משופטים בדימוס, מאקדמיים, לא נרד לפרטים על הקרן הזאת, אבל כן נאמר, שזו דוגמה מצוינת לריחוק מהמחזור הכלכלי. מדובר פה על תביעה, אגב בזמן משברים יש יותר תביעות, ובהנחה ובתי המשפט יישארו פתוחים, וימשיכו לעבוד, אין שום קשר למחזור הכלכלי, ואם קייס הוא טוב, אז קייס הוא טוב.
נכון, ופה צריך שוב להסתכל על עניין התוחלות, כי כשאתה עובד עם משרדי עורכי דין טובים, מובילים,
נכון.
ואתה מסתכל על הטרק רקורד שלהם, בתביעות מהסוג הזה, שבסוף בן אדם תובע, והוא רוצה איזשהו סכום כספי, לקבל פיצוי. רוב הדברים מסתיימים בפשרה. רוב התביעות מסתיימות בפשרה. ובפשרה הכסף מתקבל, אולי לא כל הכסף שאותו תובע רצה, אבל חלק משמעותי, הוא מתקבל יותר מהר. וביחס לעלות התביעה, יש פה תשואה מאוד מאוד יפה. עכשיו, התחום הזה, אני חושב שכמו כל תחום, ככל שהוא ילך ויהיה יותר פופולרי, התשואות בו ירדו.
ככל שהוא יותר... היום זה תחום בתולי יחסית.
יחסית בארץ, בארצות הברית כבר יש כמה קרנות ענק, חלק ציבוריות.
חלק ציבוריות, כן.
חלק ציבוריות. לא כל כך סופרות את השוק הישראלי, אבל בהחלט אנחנו יכולים לקחת, להעתיק דברים טובים משווקים אחרים ולעשות את זה פה, ולהשיג מוצר שנותן פוטנציאל רווח יפה, בלי קשר בכלל, לא למניות ולא למחזור הכלכלי, ואפילו לא לנדלן.
בפרקים אחרים אנחנו נרחיב ספציפית על השקעות אלטרנטיביות כאלה, כן. ואחרות, אני חושב שפה זה באמת ניתן לצורך הדוגמה.
נכון.
אם נסכם, אז אני חושב באמת בשורה התחתונה, תיק היום צריך להיות בנוי מכמה רגליים, ובעבר לא הייתה אפשרות להיחשף למכשירים אלטרנטיביים,
נכון.
כדוגמת אלה שקיימים היום, והיום הם must בכל תיק השקעות.
אמת.
איך לעשות את זה? איך לשלב? איך לבחור את הגוף הנכון להשקיע דרכו? אני חושב שבדיוק בגלל הסיבות האלה צריך להיצמד לחברה כמונו, שבאמת תדע שיש לה את הכלים לוודא, להעריך, לראות שההשקעות האלה הן השקעות לגיטימיות, נכונות, וגם אם הם ירוויחו קצת פחות, כן. נוכל לשאול איתם בשקט בלילה.
נכון מאוד.
עוד משהו להוסיף?
כן, שזה השקעות מאוד נכונות, צריך לעשות אותן ממש בזהירות, ורק אחרי שיודעים בדיוק לאן נכנסים.
המון המון תודה לכל המאזינים, פרק מאוד מעניין השקעות אלטרנטיביות, ניפגש בפרקים הבאים, תודה דרור.
תודה נדב.
יום טוב.